אז אנחנו נתחיל רק את הזוהר הקדוש ונלך קצת אצל רבנו יוסף חיים זכותו יגן עלינו. ואנחנו למעשה בתא הזה, נכון? אז בפתח רבי יהודה זה שתי שורות לפני פתח רבי יהודה ואמר באיוב. אנחנו קוף סמך עמוד ב' בזוהר הישן זה שורה מתחילה דלה ישגיחון עלי להדקרה חובוי, אז כדי שלא ישגיחו עליו על האדם הזה להזכיר את חובו, כן? אז פתח רבי יהודה ואמר, כן, מה שהפסוק אומר באיוב, הנגלו לך שערי מוות ברמינן, שערי סלמוות תראה, היי קרא קודשה ברכו אמר לי איוב, כת חמד איוב דחי גרמה על דינוי דקודשה ברכו. היינו שאיוב רצה כביכול, איוב לא הבין, כן, הרי הוא בדק את עצמו, היה מפשפש במעשיו וראה שמיום שנולד עד אותו היום אין בו חטא, כן, ולכן חבריו של איוב היו באים להוכיח אותו, ובסופו של דבר איוב משיב להם מנה אחת אפיים והם מסתם את טענותם, עד שהם הצדיקו את איוב, עד שבא אליהו בן ברכאל והוכיח את שלושתם וגם את איוב ואמר להם חס ושלום, אם אתם מצדיקים אותו אתם מרשיעים את אדוניו חס ושלום, כי אתם אומרים שחייבית קודשה בריחו חס ושלום דינה ולא דינה. אז הוא גילה להם את הסוד שאין פעמיים שלוש יפעל אל עם גבר. הפסוק הזה באיוב אמר אותו אליהו בן ברכאל, הוא אמר לו נכון שאתה לא חטאת בגלגול הזה גם אם נאמר, אבל יש לך גלגולים אחרים, אין פעמיים שלוש יפעל אל עם גבר, שהאדם בא לתקן פה יורד לעולם לפחות פעמיים או שלוש, כן, יורד פה, וזה סוד תיקון נפש רוח ונשמה. ו גילה להם את הסוד, רבנו הרי אומר שגילה להם את הסוד, שאיוב היה גלגול של תרח אבי אברהם, כן, ורמז לו הקדוש ברוך הוא כתוב שם וימות תרח בחרן, כן, וימות תרח בחרן ויאמר השם אל אברהם לך לך, כן. אז וימות תרח בחרן, בחרן ויאמר השם אל אברהם, אז בחרן ויאמר השם אל אברהם זה ראשי תיבות איוב. אז רמז לו כי רבעם המדרש אומר שאברהם אבינו אמר טוב אבא שלו היה כומר וספק ראשי של יבואן מסין של העבודה זרה הראשון הכי גדול בארץ, יותר גדול מכל היבואנים של החד פעמי היום שמביאים מסין. טוב, אז הוא היה מביא את כל הצלמים, מה אתה מבקש לקבל תוך 24 שעות יבוא אישי. אז אמר מה, לא יהיה לו תיקון? אז כיוון שהוא אבא של אברהם, אז הגמרא אומרת שפעמים שהבן נקרא על שם אביו מתי? כשאבא צדיק, וכן, אז ופעמים שהאבא נקרא על שם על שם הבן, וכן אומרים תרח אבי אברהם, כן, לא אומרים אברהם בן תרח, תרח אבי אברהם, למה? כי הוא נתלה באביו, אז הוא גרם לו שיהיה לו תיקון כשבא באיוב. אז באותו איוב הוא ידע שהוא צריך להיזהר, וגם אם הוא לא ידע, אי הוא לא חז עם מזלי חזה, אז הוא נשמר באמת מכל חטא. אחר כך שאיוב מפשפש במעשיו בכל יום, בודק, אין חטא. על מה הוא צריך לסבול את כל הסבל הזה? אז באים, כן, בלדד השוחי, מי היה שם? כל החברים של... מה? כן, לא, אליהו בן ברכאל הוא בא אחר כך ומוכיח אותם, אליפז התימני וצופר הנעמתי ובלדד השוחי, הוא מוכיח אותם והם מנסים לנחם אותו והוא מוכיח להם בעליל שאין לו שום חטא, ואז הם רוצים להצדיק אותו, עד שבא אליהו בן ברכאל ומוכיח אותם, אומר להם כן, תזהרו שאתם מצדיקים אותו חס ושלום, מרשיעים את בוראו, ואז הוכיח אותם וגילה להם את הסוד הזה ברמזים, שהוא בא ב... שהוא בא בגלגול. אז עכשיו פה איוב מוכיח את האדם, כן, מוכיח את האדם שמה שהוא אומר, הנגלו לך שערי מוות ושערי סל מוות תראה, היקרא קודשה ברכו אמר לאיוב. אז מי אומר את הפסוק הזה? אחר כך קדוש ברוך הוא מוכיח את איוב עוד יותר, אומר לו איפה היית ביוסדי ארץ, כן, וכן על זה הדרך, שמראה לו שיש הרבה דברים שזה חשבונות של הקדוש ברוך הוא, הם הרבה הרבה יותר ממה שהאדם פה חושב. לכן לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא כל השאר התארים שיש לקדוש ברוך הוא לא נדמים אצל האדם. כן, קד חמד איוב דחי גרמה על דינוי דקוצ'ה ברכו, דהיינו שהוא בא ורוצה חס ושלום להרהר אחרי המידות של הקדוש ברוך הוא ועל מה שהקדוש ברוך הוא פועל דין פה בעולם. איוב, יש כמה דעות ויש כמה, זה כן, אבל פחות או יותר זה
אחרי יציאת מצרים,
שומרים שאיוב בעצמו הוא פרעו שניצל מה בים, כן, יש שומרים שזה, יש שומרים לא, יש שומרים הוא היה אחד השליטים שלו, ואיוב זה ומלך מצרים זה המלך של נינווה, כן, הוא היה המלך של נינווה והוא היה אחד היועצים שלו, לכן הוא סבל את מה שהוא סבל, הוא כי הוא היה יועץ ויועץ להציל את משה רבנו ולא להרוג אותו על אותו מעשה שהיה עם הניסיון שעשו לו עם הגחלים והכתר, ואז בא המלאך וכו'.
הנה,
איוב
קיבל את הספר משה רבינו
שלו? מה? אתה נכנס עוד הפעם לכל הקושיות שהוא שואל. יש שאומרים שכן, יש שאומרים שלא. גמרא גם שואלת על זה, שאומרים שזה רק משל, הרב אומר שזה שלום להגיד. כן, אז רק אנחנו נלך דקה אחת או שתיים לדברי רבי יוסף חיים, שהלילה לזה פקודת שנתו, ועדרת אליהו זה אחד הספרים החביבים, דברים מתוקים מדבש, שכן, רובה מיוסדים על דברי רבי נתן אייבשיץ, הרבה קטעים מהספר הזה, כן, מכמה ספרים שלו, יערות דבש ועוד, וגם הרב בדרשות שלו מאוד היה אוהב להביא את הספר הזה. אני אגיד לכם פעם, לפני אולי אספר לכם סיפור מה היה, יותר מ-20 שנה, אז הייתי אומר באיזה בית הכנסת דברי תורה, ואז היו איזה ערוצים כאלה לא חוקיים, בלתי חוקיים, אז כל פעם הייתי מכין, הייתי לוקח הדרת אליהו, מכין איזה דרשה יפה, אומר אותה בית הכנסת, בוא אומר לי, נכון שמעת את זה ברדיו פלוני מהרב בן סיון מוספי? אני לא יודע מי, אני אמרתי לו, לא יודע מי הרדיו ולא יודע מי זה הרב. מה אמר את אותו דרשה? בוא, אחר כך הוא אומר, הנה, הקלטתי, משמיע לי, אומר, וואי, טוב, חפש ספר אחר. לוקח בן איש חי, הדרת אליהו, בסדר, אומר, נכון שמעת את זה? אמרתי, גם את הספר הזה הרב הזה מכיר. טוב, רב לפיאן, זה מכתב אליהו, כל ספר, נכון שמעת, נכון, הבנתי שהרב הזה יודע את כל הדרשות ואת כל הספרים, אז הייתי מוכרח לשמוע אותו כדי לדעת מה לא להגיד. כי אחרת, כל מה שאני אומר, נכון שמעת את זה אצל הרב, נכון שמעת אצל הרב, לא שמעתי אצל הרב. אז הייתי מסתבך. אז כל ספר שאני אומר דרשה, הרב אמר את זה כבר ביום חמישי. אמרתי, אז אם ככה, הרב הזה יודע את כל התורה. איזה ספר שאני מחפש, פעם ראשונה אני פותח הספר, דווקא באותו השבת, הרב אמר מאותה את הדרשה הזאת במוסיום. אז לא השאיר לי מה להגיד. אז אמרו, אתה אומר את הדרשות מהרדיו. אמרתי, לא אומר דרשות, אני יושב, תורח, מכין. טוב, אז ככה יצא, היה זה. אוי, תכן, כן או לא. אז ככה היה. עד שידעתי שהוא הדוד של רבי יצחק. נכון, רבי יצחק? אני הכרתי את רבי יצחק קודם שהכרתי את דוד שלו. אז אנחנו בפרשת כי תצא. אז בואו נגיד איזה דבר ככה. זה הפלא ופלא. מפה אני מביא כל הזמן ראיה שהיה לבן איש חי קשר גדול עם רבי חיים ויטל. כי בפסוק הזה, כי קרא כאן ציפור לפניך, הוא מביא את הסיפור מספר החזיונות, וכביכול אתה לא מוצא קשר בין הפרשה, למרות כי קרא כאן ציפור, רק בגלל שאותו מקום שמגיעים אליו הצדיקים נקרא כאן ציפור, אותו המקום שבגן העדן. אבל הוא מביא את כל הדרשה של ספר החזיונות, איך שרבי חיים ויטל עולה עד לישיבה של מעלה ונפגש לא פחות ולא יותר עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ומעצמו, ומשיב אותו לימינו, מקום שבאמת היה מיועד לרבי יוסף, יוסף קארו ולשמואל הנביא, ואז שמואל הנביא גלה והולך יושב מעל בית המקדש ומתאבל עד שלא ייבנה, אז הוא גלה ממקומו, קיבל עליו גלות, אז הוא השיב אותו שם ואמר לו שזה מקומו, בתנאי שיתרח פה בדברי תורה. חלום מפורסם בספר החזיונות של, או שבחי מערכו, או ספר החזיונות, יש לו כמה שמות לספר הזה, והוא מעתיק פה את כל המעשה הזה, הפלא ופלא. זה ממש מעשה, כדאי ללמוד את זה. רואים זה דברים מדהימים. נפגש עם אליהו הנביא, ויש שם הברית, ומגלים לו גם שיבוא רבנו הארי וילמד אותו תורה, מגלים לו בחלום הזה את הכל. ורק להבין שמה שזה כל זה כשהוא עשו לו איזה כישוף, ולאשתו הסחנה עשו כישוף, וזה ליל שבת והוא נרדם קודם הקידוש וחולה. אתה מבין כמה ניסיונות קשים היו לחכמים האלה, שזה לא ניתן להבין, לא ניתן להבין כמה ניסיונות הם היו עומדים. זה מדברים אתכם לא פחות ולא יותר על רבי חיים ויטל, שכתב 8 שערים, וזה הוא מעיד על עצמו, הוא כתב את זה לעצמו את החזיונות האלה. אחר כך רבי שמואל ויטל חיבר את זה בסוף בספר ועשה מזה ספר, זה מה שהוא מצא במגירה אחרי פטירתו. אבל הפלא ופלא שרוב הפעמים שיוצא פטירת רבי יוסף חיים זה יוצא בכי תצא, ותמיד יש את הסיפור הזה בכי תצא, אז יש קשר בין הנשמות, כן? כי הוא מביא את העניין הזה, והוא כתב בסוף הדרוש, לא הבאתי כל העניין הזה לא בגלל כציפור להגיד לך את גודל מעלתו ונשמתו של רבי חיים ויטל. עכשיו אתה נזכר, תביא את זה ביורצייט שלו, תביא את זה באיזה מקום אחר, למה אתה דווקא מביא את זה פה? אז מפה ראיה מהדרת אליהו שהוא היה שורש נשמתו, ככה היה לו איזה ניצוץ מרבי חיים ויטל, זה ודאי. זה לטמן דפליג, רואים את זה לפי כל התורה שיש בו, בפרט תורת הסוד ותורה הכל, כל מחמני התורה. וגם זה היה אצל אותו דבר אצל רבי יוסף אזולאי יחידה, כן, אז רבי יוסף חיים אזולאי. והרבה פעמים אותם הדרשות שיש אצל רבי יוסף חיים אזולאי יש גם אצל רבי יוסף חיים אצל רבנו יוסף חיים, ממש זה אף לב אפלה, כן? זה ממש אותם הדרשות על אותם הקושיות, אותם, ורק זה בונה בעניין אחד, וזה בונה בעניין אחד על 4 שבתות, הדרושים של 4 שבתות מאוד 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 דומים, כל העניין של בהלכות, כל הסדר של פרשיות, הכל כמעט זה הם זהים ממש בכל הסדר של הספרים, זה דבר אף לבפלה. וזה מראה לאדם כמה אם האדם מחפש, אם יש מה שהיה הוא שיהיה, אז יש, זה קיים גם בכל דור ודור, רואים את זה איך שזה מתחדש וחוזר, אותם החכמים חוזרים ובמלחמה. אז הוא פה מביא את הדרוש הזה על כעיקרן כציפור, הוא מביא את כל הדרוש הזה ממש בשלמות, כמעט עד הסוף. ממש כמעט עד הסוף, וזה ממש אפלה ואפלה. ורק אנחנו נגיד פה איזה חידוש קטן שהוא אומר, כן, ואז נמצא משהו טוב, כי הוא מביא בסוף, אנחנו מזכירים את קמחי את זכר המלאק מתחת השמיים לא תשכח. זאת אומרת, יובן בסיעת הדשמיה לרמוז, כאחר אותיות שמיים יש אותיות תנך, כן? כי אחר שין בתו, ואחר מם בנון, ואחר יוד בחף, ואין צריך לחשב מם השנייה פעם שנית. למה? כי כבר חשבנו אותה כמו שהיא, כן, המם הראשונה, ונמצא כי אחר אותיות שמה יש רמז לאותיות שמיים, סליחה, פה זה, פה צריך לסדר את זה, שמיים יש אותיות תנ"ך שהם ראשי תיבות תורה, נביאים כתובים, שהוא כללות כל התורה שבכתב, וידוע כי בזכות התורה ימחה שמו של עמלק. ולזה אמר, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, תיקח את האותיות שמתחת שמיים, תגיע לתנ"ך, תדע איך מתקנים, איך מוחים את זכרו של עמלק. אז לא לחפש סגולות, כן, פה כל אחד תולה למה לא במשיח, ולמה זה, ולמה זה, ולמה לא מגיע. למה? כי אין לנו ריבוי של תורה. בפרט באלול, היצר רע עובד פי כמה, רק לבטל מתורה, כי הסוד של ההצלחה של כל הימים האלה זה להרבות בתורה. חוץ מזה אין שום דבר, אין שום סגולות בעולם, כלום, 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 כלום. רק כל דקה שאפשר, אכול וחטוף, ללמוד עוד דבר ועוד דבר. אדם לא קשה לו, יגיד פרק תהילים, יגיד אחות לוטן תמנע, יגיד משהו, רק מה? א' ב' ג' ד', רק יעשה משהו. אבל היצר רע בימים האלה הוא מה שהוא עושה לבן אדם. אז זה מתחת שמיים דייקר. רצינו לומר, מהרמז הרמוז תחת אותיות שמיים, שהוא אותיות תנך, הרמוזים על התורה שבכתב, שהיא תורה הנביאים כתובים, כי בזכות התורה ימחק שמו של עמלק, וממילא אין הכיסא שלם ואין השם שלם עד שלא ימחה זכרו של עמלק מתחת שמיים. ולא נחפש את עמלק בשום מקום אחר. כל אחד יש לו איזה עמלק קטן בתוך הלב שהוא צריך למחות אותו. זה הסוד. ברגע שהאדם לא יחפש את העמלק של אצל השכן שלו ויחפש את העמלק שאצלו, שם הכל יתחיל להיות בסדר. אז אפשר לצפות למשיח. כל זמן שאנחנו מחפשים את העמלקים של אחרים, את העמלק שלנו הכל בסדר, ואנחנו כמעט בשיא הכלילות והשלמות והמעלות והתואר והן הרוחני והן הגשמי, פה מתחילה הנפילה. או יובן בסיעת הדשמיה לרמוז, תמחה את זכר עמלק לא תשכח, כי ידוע שהסמך מם לעתיד יסתלק ממנו אותיות סמך מם, וישאר האותיות אל, כן, שהם חלק הקדוש שיש בו. למה? כי כל דבר יש בו חלק קדוש, ואפילו הסמך מם הוא היה מלאך קדוש שמרד, והוא יונק מהקדושה, אז הוא יונק מאותם אותיות אל. כי הקדוש ברוך הוא יעביר רוח חתומה מן הארץ ויתתקן ויהיה מלאך טוב, הוא יחזור להיות, כן, וזהו עניין שחיטת היצר רע לעתיד. זאת אומרת, מה זה שחיטת היצר רע? כן, או היצר רע ימות, וכי יצר רע יש לו חיים או מוות, מה יש בידו? כל העניין שמעביר חלק הטומאה, שזה הסמך מן, כן, וזה כנגד המאה, וזה העניין של הסמך מן, זה שר השכחה גם הוא נקרא, כן? אז זה אדם, לכן עד מאה אדם עדיין שוכח, מאה ואחת אז הוא יכול לזכור, וזה השר של הזיכרון, זה מיכאל. אז זה מה שהוא עושה, מעביר רוח חתומה מן הארץ ויהיה מלאך טוב, וזה העניין שחיטת יצר רע, כמו שכתבו המפרשים יוריין, מה שכתבנו בסיעת הדשמיה, בזה לאל עין שם. וזה שאמר תמחה את זכר עמלק, רצו לומר, אם תזכה על ידי מעשיך הטובים למחות את זכר עמלק מתחת השמיים, אז הקדוש ברוך הוא יעביר רוח חתומה מן הארץ. אז יש לנו פה מתכון שני להעביר רוח חתומה מן הארץ. אחד זה לדבוק במתחת השמיים. מה מתחת השמיים? תורה נביאים כתובים. הסגולה השנייה, להביא מלך המשיח ולמחות זכת העמלק, את היצר רע למעשה זה הסמך מן, למעשים טובים, על ידי מעשיו הטובים של האדם. אז זה העניין של מעשים טובים בדרך כלל, לעשות את הישר בעיני השם, חסדים כמה שאדם יכול לעשות, דרך ארץ שחסרה מאוד, כן, הבן איש חי בעצמו אומר במקום אחר כמדומני, שהקדוש ברוך הוא מה עושה? הוא נותן יצר הרע כזה, מי שיש בו תורה, אז הוא נותן היצר הרע, על מה עובד עליו? שמזלזל בבין אדם לחברו. היינו קצת מרגיש שהוא בן תורה, אז מותר לו לדרוך על פלוני ולדרוך על פלוני ולדרוך על פלוני, עד שאדם אומר מה זה שאמרו עליו כזה חכם מלא תורה, זה מלא, לא כדאי להיות כמותו ולא כדאי להיות חברו. אז הוא מכשיל את מי שהוא בן תורה בבין אדם לחברו. ולפעמים הוא כבר לא צריך להיות בן תורה, היום מספיק שאתה לובש חליפה ומגדל פאות וזקן, אתה כבר נחשב כבן תורה, כי היום הכל חיצוניות והכל הולך לפי הרחוב. אז מי יקרא חסיד? מי שלובש חליפה ארוכה. מי יקרא חרדי? מי שיש לו כיפה שחורה וחליפה. זה שטויות והבלים. היום יש כאלה שמחופשים בתחפושת כזאת, שיש הרבה אנשים שבכלל אולי לא חופשים על כיפה על ראשם, כן, לא אומר שזה טוב לעשות ככה, אבל מעשיהם הרבה יותר קשרים מעשה של זה שנראה. אז החיצוניות היום לא קובעת דבר ולא חצי דבר. אבל היצרה נותן לו בן אדם לחברו לא להיות כבעה, ובדברי תורה כן, למה? כדי לא להיות כמותו. אבל תיקח אחד שאין לו ריח של תורה, ועד רבה הוא נגד חס ושלום התורה, ולא חסרים כאלה, תודה, בבקשה, סליחה, תפדל, פה, כן, אפליה מתקנת, תתן ל... כל השמות, כל השמות, כן, תנו לחיות לחיות ותנו למתים למות, הכל מסתדר כמו שצריך. וזה ככה אומר רבי ישעיהו, זה אומר שזה היצר הרע עובד. למה? אומר, זה כזה בן אדם, תראה איזה מידות טובות, כדאי להתחבר אליו, ממילא הוא יקלקל אותו, יעביר אותו על דת משה וישראל. אז זה הדרכים שלהם. אז הכופרים, תראה אותם בענייני דרך ארץ ובין אדם לחברו כביכול, למרות שזה רק מלפנים ולחוץ, אבל בליבו, עשר תועבות בליבו. ומי שיש בו קצת ריח של תורה, לא, היצר רע מכשיל אותו שלא יקפיד בבין אדם לחברו. למה? שלא מדוע אנשים ממעשיו. אז רואים שהעניין של לחבר את התורה עם דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה. מה זה קדמה לתורה? מה זה קדמה לתורה? שאל כל בן אדם ככה וזה, דרך ארץ, קודם כל שיהיה לך דרך ארץ, אחר כך שיהיה לך תורה. זה לא נכון. מה? זה לא נכון. מה?
קודם לתורה.
לא, זה לא נכון.
קודם לדרך ארץ תורה.
או, אז קודם כל, אם אתה רוצה שהתורה תהיה לה קדמה, דהיינו שהתורה תהיה בראש, אז תהיה עם דרך ארץ. אז כל אחד יאהב את התורה, כל אחד ירצה להיות עם התורה. אבל אם תגיד דרך ארץ בלי תורה, זה ודאי שלא, זה ודאי שלא, לא מיני ולא מקצתי, לא על זה התכוונו חכמים. אז אבל צריך מאוד מאוד אדם להקפיד, וזה העניינים של המעשים הטובים שהם מוחים את זכר עמלק. אז זה העניין שיעביר רוח הטומאה. זה אומר כן, ודוק ותשכח, וזהו מה שהוא אומר, לשון תשכח בלשון הסמכמם, צריך לומר שלא תראה כי אם אותיות אל שהוא מצד הקדושה, אבל האותיות הסמך מהם התבטלו ממנו לגמרי, כי רוח הטומאה יעביר מן הארץ, ואלים קרות יקרתון לתקן עולם במחות שדי. או יובן, בסעתה דשמיה, אם אני מרדים אתכם תגידו לי, לרמוז דהנה בעתה שאנחנו זוכרים ירושת ארץ ישראל להנחיל השם יתברך לאבותינו, הנה אנחנו זוכרים הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא במפלת למדה לפי המלאכים בכיבוש הארץ, אבל לעתיד כשימחה זכר עמלק ונראה שאת ארץ ישראל מחדש, אז אם עדיין עמלק קיים, הסימן שאין לנו את ירושת ארץ ישראל באמת מחדש, וגם אם יש, אז יש בין ארץ ישראל לבינינו חציצה, כן, וזה כתוב בפירוש, גם רבי אברהם אזולאי מביא את זה, גם בן שם מביא את זה באיזה מקום, שברגע שיש חוטאים פה בארץ, כן, אז יש, החטאים עושים חציצה בין הישראל החוטא לבין ארץ ישראל, אין חיבור, דהיינו הולך על ענן, רק שהוא לא שם לב לזה. אז מה זה שיישוב הארץ? שבאמת עם ישראל מתיישב בתורה ובמצוות, וממילא, אז ארץ ישראל ועם ישראל וקודשיו ערכו חד. אבל אם עם ישראל לא מתיישב במצוות, אין סיכוי שארץ ישראל ועם ישראל יהיו חד. אז יעשה לנו כשבחו ניסים נפלאות רבים, והם גדולים ועצומים מאותם הניסים שנעשו לאבותינו. כמו שכתוב במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, אראה לבנים מה שלא הראיתי לאבות. דהיינו שאנחנו, אם נזכה, כן, ונתקן את מעשינו, נזכה לראות ניסים יותר גדולים ממה שנעשו לאבות, אפילו ביציאת מצרים, ומה שלא נעשה מבריאת העולם ועד עתה. אז אנחנו, אם נזכה, כן, אמורים לראות ניסים ונפלאות. אז מה, אצל הגבלחו עכשיו לא עושים נפלאות? תאמין לי שכל יום קוראים איתנו ניסים ונפלאות, מה שלא היה ביציאת מצרים. העצם העובדה שיהודי היום נשאר שפוי בדור כזה שפל, ולא חס ושלום נכנסים בו אירועי כפירה וכל האירועים שיש ברחוב, שהאוויר מלא תומעה מכל המעשים של כל האנשים הזדונים, ואם אדם נשאר שפוי יום אחד ולא נופל בתוך עצת היצר, זה נס יותר גדול מיציאת מצרים. ממש ככה. זה כמו לחיות, להיכנס לתוך ביצה מלאה בקי וצועה, ולצאת משם פחות או יותר נקי, שזה אף לבפלא. אז בכל רגע נעשים איתנו ניסים. רק צריך לראות את זה ולהבין. ואז לעתיד לבוא, כן, מה, אז כולם שואלים, לעתיד לבוא, זה לעתיד, זה לא עכשיו. אלא לעתיד לבוא זה בעוד רגע אחד. היום אם בקולו תשמעו. הניסים הראשונים, לא נזכור אותם יען של נזכרו הניסים החדשים הרבים והעצומים מהם. בזה יובן, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים. רוצה לומר, בזמן שתזכה לזה לעתיד לבוא, אז אותו הזמן לא תשכח, רוצה לומר, הניסים של מפלת למד אלף המלאכים, ותשכח אותם ולא תספר בהם, יען כי יש לך ניסים עצומים ורבים מהם לספר בהם. או יובן, בזה אנחנו מסיימים. שלא, כן, כי אחר כך כבר צריכים מיטות וקריות, וזה קשה להביל פה עכשיו. גם סעת תשמע לרמוז, כי הפסוק אמר, בכל צרתם לא צר. אז קרינן בלמדבר, כן? לא בבר, וכתיב באלף, והכוונה למדרש טרוויו. צריך דיינו, תמיד שאנחנו רואים קרי וכתיב, תמיד זה הפסוק, צריך לדרוש אותו בשני אופנים. אז איך לדרוש את זה בטרוויו? בתחילה, בגלות כביכול, בכל צרתם לא צר, בבר. וזה שהקדוש ברוך הוא מצטער בצערנו. אבל אחר כך, בזמן הגאולה, שתהיה במהרה בימינו, שאין אחריה לא שעבוד מלכויות, כן? אז תתבטל הצרה, ויהיה לא צר באלף. דהיינו לא צר, אין יותר צרה. כי אין צרה ויגון כלל. וזה שאמר, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, ואז בזמן ההוא לא תשכח רצונו, לומר לא יהיה לא בוו, כי אם לא באלף, יחזור הקרי להיות כמו הכתיב. לא צר, כי אין צרה בעולם. כן? ולא תשכח אותה, רצונו לומר, תראה, כמו שאמרנו למעלה מלשון, דוק ותשכח. כן? אז תשכח, זה תחפש ותראה. כן? זה בלשון ארמית. או הכוונה הוא כך, כי השם יתברך שמו, כן, כמו שאמר רש"י, זיכרונו לברכה, פירש לפשט הפסוק, וזה לשונו, בכל צרתם שהם עליהם לא צר, לא הצר להם כפי מעלליהם. מה זה בכל צרתם לא צר? לכאורה, לפי המעשים שהם הצרו את מעשיהם, והצרו את דרכיו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז הוא היה צריך להצר להם פי כמה וכמה. אבל בכל צרותם, כמה שהם עושים צרות, לא צר, הוא לא עושה להם מידה כנגד מידה. ככה מסביר רשי. הוא לא עושה להם מידה כנגד מידה, אלא הוא מרחם עליהם. אף על פי שהם עושים צרות, שחז ושלום יהיו צריכים לקבל מנה אחת אפיים, כשברוך הוא לא צר, לא עושה להם צרות גדולות. אז כן, לא יצר להם כפי מעל עליהם, שיהיו רואים ללקוט. כי המלאך בא לפניו, ומי זה? זה מיכאל, שהוא שר ישראל, שהוא נקרא שר הפנים, כן? ממשמשים לפניו להושיעם, כן? בכל צרתם לא צר. מה ההמשך של הפסוק? מה? בכל צרתם לא צר. ומלאך השם הושיעם. מי זה מלאך? אותיות מיכאל. מה זה השם? שהוא המלאך, כן? הוא מושיעם. תמיד בשליחותו של מקום, עד כאן לשונו. והנה כל זה יתגלה לישראל לעתיד לבוא, כי עתה אין לאדם השגה להכיר ערכו וחסדו של השם יתברך, אשר עושה עמנו בכל יום ויום, אבל לעתיד לבוא נהיה ניכר הכל. ואם כן, מה שהוא אמר לא באלף, הנזכר לעתיד יתברר ויתראה לעיניכם, וזהו, לא תשכח, היא רצון, שירו עינינו, וישמח ליבנו בביאת הגואל במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. אז עד כאן מרחיב בן איש חי, וזה כל הספר הזה שכתוב אדרת אליהו, שיש בו דרושים נפלאים, כתב אותו בגיל 18 שנה, כשהיה בן 18 שנה. זה הספר הראשון של הדרושים שהוא כותב, אולי לפני כן היו עוד כמה קונטרסים שלא יצאו לאור, אבל זה הספר הראשון שיצר בהיותו בן 18 שנה. והספר הזה זה הפלא ופלא, רואים את הידיעות שלו בגיל כמו צעיר בכל מחמני התורה, מהפשט והקבלה והמדרשים, והפלא ופלא. רואים שזה לא היה ודאי אחד מבני נשה, וזה בכל דור ראוי, יש אדם שראוי שיהיה בחינה של משיח, רק תלוי אם הוא זוכה או לא זוכה, אם הדור זוכה או לא זוכה. ואם הוא זוכה הוא מתגלה, ואם הוא לא זוכה אז מה שהיה הוא שיהיה, יצטרך לבוא עוד פעם בגלגול. וזה אותם הצדיקים שכותב רבנו הארי, שחוזרים בגלגול לא מחמת עצמם, דהיינו הם מעצמם מתוקנים, אלא באים פה, יורדים בדור הזה כדי לזכות את הדור. זה כל המטרה שלהם לבוא פה בעולם, כדי לזכות את הדור. ואנחנו צריכים להיות זהו, צריכים להיות גם ערנים, שחס ושלום לא לגרום שחס ושלום להפסיד את ההזדמנות עוד הפעם, כן? ועד כדי כך שהזוהר אומר שאם יהיה בית הכנסת אחת שיהיה בה 10 אנשים שיהיה ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות, ולא יהיה שום קנאה ושום שנאה ותחרות כנגד אחד מהם, 10 אנשים מספיק בדור אחד, באותו רגע יגיע המשיח.
הפשט
שעדיין אין בית כנסת כזאת. זה הפשט. מה?
למה דווקא 10 כאלה
יגיעים שמשיח? מה? למה? כי ברגע שיש אחדות ומתאחדים כל 10 ספירות, אז זה יכול לגרום שיבוא משיח לכלל עם ישראל. לא צריך ללכת לעשרה. אנחנו אומרים פה את הרמב״ם הזה כמעט כל שיעור, כן? לעולם יראה אדם את העולם כולו חצי או חייב כחצי זכאי, גמרא במסכת יומא, הרמב״ם מלכות תשובה. עשה מצווה אחת, זיכה אותו ואת העולם כולו לקו זכות, זה כיפשוטו. אז זה תלוי גם באדם אחד. דהיינו שכל העולם כולו נידון לקו זכות בזכותו, דהיינו שאם היה צריך לבוא משיח או לא צריך לבוא משיח, באותו רגע נידון ואדם עושה איזה מצווה, הוא לבדו צריך להביא, יכול לגרום שיבוא משיח. אז לכן אנחנו צריכים להתעורר, ובפרט בימים האלה שניתנה לנו הזדמנות, דרשו השם במצו, אמנם זה 10 ימי תשובה, כל המפרשים דורשים, אבל אלו למחנה ל10 ימי תשובה, ותדעו לכם שבכל מקום, בכל מקום בתורה, ההכנה למצווה, זה כתוב בהרבה ספרים, יותר גדולה מהמצווה עצמה. זה אמרנו את זה גם בערב שבועות, כן? זה העניין של ספירת העומר, שאנחנו סופרים את העומר, וזה אחד המקומות היחידים שיום מתן תורתנו נקרא חג השבועות. על שם מה הוא נקרא? על שם 7 שבועות. לכאורה בתורה אין קשר בין ספירת העומר, שזה מצווה בפני עצמה, לבין יום מתן תורה, זה דבר בפני עצמו. אבל התורה מקשרת את זה וקורא ליום הזה, על החג הזה, חג השבועות, כדי לומר לך שהחג הזה נקרא על שם ההכנה שלו. ומשם למדו חז"ל שההכנה הרבה יותר חשובה מעצם המצווה, כי אם אתה מכין את עצמך כדי בעי, וזה בדיוק, בדיוק זה הזוהר שלנו. וזה גם הזוהר שמתקשר עם דברי, עם, עם מה שאמר לנו פה בעניין מחירת זכר עמלק. כי מה שאומר רבי יהודה על העניין של הנגלו לך שערי מוות ושערי סלמוות תראה, זה שם הקדוש ברוך הוא רומז לאיוב על עניין של החיבור בזמן התשמיש, איך שהוא חושב, על מי האדם חושב ומה המחשבות שלו. ויכול להיות שהוא חושב שהוא נמצא חס ושלום בקדושה, והוא משמש לא פחות ולא יותר עם פלונית. כן? למה? כי המחשבות שלו לא קדושות ולא תאורות, אז מתלבשת בגוף של הבת זוג שלו למד יוד לא פחות ולא יותר בר מינן. ואז אדם חושב שהכל טהור ונקי, והוא מוליד שדין וללין לא פחות ולא יותר. מה השם? אתה שואל שאלה מפורסמת, מה השם הממזר ומה השם זה ומה השם, כי השמים אנחנו. אל תדאג לקדוש ברוך הוא, יש חשבונות להביא מי שצריך איפה שיבוא בגלל מה שהוא טעה. זה בדיוק אתה שואל את השאלה של איוב, ואמרנו שכבר אליהו בן ברחל ענה לו אין פעמיים שלוש יפעל אלים גבר. אז אל תבוא לעשות את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, כי לא מחשבתם מחשבתכם וכו'. אז כדאי גם על מה שאנחנו חושבים גם לחזור בתשובה לפעמים. והי קרא קודשה ברוך הוא אמר לי לאיוב, כת חמד איוב דחי גרמה על דינוי די קודשה ברוך הוא. תחזה איוב אמר, הן יקטלני לא היחל. כן, אז אנחנו גם פה קוראים הן יקטלני לא היחל. חז ושלום גם אם ייקח את נשמתו, אז עדיין הוא יהיה מייחל לקדוש ברוך הוא. כתיב, עוד הפעם, לא באלף. שמה זה לא היחל. כן? ואנחנו קוראים בבב, לא היחל. אבל אפשר גם כן לעשות את אותה דרשה, שאפשר לשאול את זה בשאלה, אם אתה דורש את זה לפי מה שכתוב, כי קטלני, לא היחל. כן? דהיינו, שאדם יהיה מצפה לקדוש ברוך הוא אפילו עד דכדוכה של נפש, בלשון שאלה, כי קטלני, לא היחל, אני חס ושלום, אדם יתייאש מהרחמים, ודאי שלא, אלא ייחל וייחל, דהיינו יצפה לקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. וזה זה, זה הדרשה של הפסוק של לא עם א' ולא עם ו', בשני האופנים של לא היחל, או לא היחל, עדיין אני מייחל לקדוש ברוך הוא. אז אומר רבי שמעון, כן, ולא בוו וכלה איהו, דהיינו זה אנחנו אומרים כביכול זה לא. אמר לקודשה ברוך הוא, וכי ענה קטיל בני נשה הנגלו לך שערי מוות, שערי מוות תראה. אומר לו, מה עכשיו אתה עכשיו כבר יודע בצל מוות מי גוזר ומי הורג ומי מוציא לפועל? אתה חס ושלום חושד בקדוש ברוך הוא שהוא זה שהורג את האדם? אלא האדם הורג את עצמו. קטיל בני נשן הגלו לך שערי מוות, שערי צל מוות תראה, כמה תראי לנון פתחין באו סתרה דמותה ושלטה עליהו. אז כמה שערים יש שבאותה סתרה דמותה, שזה הסמך מם וגונדה דילה, כן, וכול לאוסת ימין בני נשה. האדם לא יכול להתבונן באיזה שער, באיזה צל מוות הוא הכניס את עצמו בלי לדעת. ולאי החלין להסתמרה מנוי בגין דיינון סתימין בבני נשה. לפעמים היצר רע מראה לאדם העבירה הכי גדולה כמצווה הכי גדולה בעולם. ככה הוא מראה לו שזה מצווה, קידוש השם. כן? הרבה פעמים אדם הולך, שורף פח זבל, מצער את כל השכונה, והוא בטוח שהוא עושה קידוש השם גדול ונורא. אין קידוש השם יותר גדול מזה. ארונותינו הרבים. תגיד לו משהו, בטוח, יחשוב שאתה משוגע. כן, על זה הדרך לא חסרו הדוגמאות. שערי צל מוות תראה, מה נינון שערי מוות, ומה נינון שערי צל מוות, אלא מוות צל מוות כחדה אינון, וזיווגה חדה אינון. כן, אז זה פלוני ופלונית. מוות היתמר, דה מלאך פלוני. והוא כמו הסל מוות, זה הצל שלו, כן, זה אשתו. צל מוות, היי הוא מן דרכיב עלה, ויהוא סילה דילה, ותוקפה דילה לזדווגה כחדה בקישורה חד, ואינון חד, וכל אינון דרגיל נב כמיני ומתקשרין, והוא אינון שערים דלהון, אז זה השערים שלהם, אז זה למעשה יוצא שכל עבירה ועבירה שהאדם עושה, אז הוא בורא ממנה משחית, והמשחית הזה זה בנו של פלוני ופלונית, אז הוא יולד אותם, ממילא הם פותחים לו שער, כן? הבא להתאמה, פותחים לו, לא כתוב מסייעין אותו, יש בסדר כוח, מה יותר משובח, האם מסייעין אותו או פותחים לו, כן? אז זה רוב המפרשים מפרשים את זה על דרך שזה יותר בנקל, דיין פותחים לו, כי כשבחור אומר פתחו לי פתחו כפתחו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם, אבל אנחנו לא עושים את זה, אבל יותר קל לאדם לחתו ואז פותחים לו, לא, שם לא צריך שום סיוע, שם הוא נופל לבור עמוק של תחתית שאול שאין לו שום, אין לו תחתית, כן? מה זה נקרא, למה זה נקרא תחתית שאול? כי כל הזמן הוא רק נופל ונופל וכל פעם שואל, נו איפה התחתית? איפה התחתית? עד איפה? אין לזה תחתית, זה הדרך למטה, נופל ולא מגיע לשום מקום, שם יצילנו. אז זה תחתית שאול, הוא כל הזמן שואל, נו איפה התחתית? איפה? אין, רק בר מינן. אז רואים את זה עד לאן, עד שמאבדים את עצמה, בר מינן. ומתקשרין בהו אינון שערים דלהון כמה דלילה כדעת אמר, שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם, ואינון שערים ואלן או אינון שערים יקראו נהורין ונחלין שיט סיטרין דעלמה, כן? אז כנגד אותם השערים של הטומאה, אז יש את השערים של הקדושה. ופכי אינון שערי מוות ושערי צל מוות מסתרה אחרה, דרגין ידעין שלטין בעלמה, שערי צל מוות, שערי מוות, שערי צל מוות, דה נוקבה ודה דחורה ותרווה יוקח הדה, ועל דה אמר קודשה בריחול אלי איוב, בגין כל אינון מילין דיו אמר, בגלל כל המילים שאיוב אמר בלשון משלים, חס ושלום, כדי להצדיק את עצמו, ממילא חס ושלום, הוא לא מודה שהקדוש ברוך הוא עושה דינה ולא דינה חס ושלום, כולה, כן, כולה ענן, סליחה, כלה ענן וילך, וילך, כן,
וילך, כן, יורד שאול לא יעלה,
או כלה ענן וילך, כן, יורד שאול לא יעלה, כל אינון שאר מילין. אז זה מי שהולך לשאול, אז חס ושלום, הנה זה, לכן זה נקרא שאול, שהוא יורד עד למטה ואין לו עלייה, וכל אינון שאר מילין. אני בכוונה לא נותן לרב יונה את רשות הדיבור כדי שהוא יתחיל בדבר טוב. אמר קודשה בריחו, נגלו לך שערי מוות למנדה, דהה כולהו ברשותי וכולהו זמנין להתבערה מעלמה, כן, עתיד הקדוש ברוך הוא, זה בדיוק, ומחיתי את זכר, תמחי את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח, דכתיב, בלע מוות לנצח, מחה אדוני דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר וחיפר אדמתו עמו. עד כאן, חבוד הרב יונה, תחת זה. מצאת אותנו? לא מצאת אותנו.
בגין כך באה למזג ולא יחיד, וכאן מתה זימנתי בלבים הרב ועזה ובחזנן, בגין דבר אחר עלה השתנן ביתה מתשרה ארמה קדישה בן, ואין לכתיב ואמר נאי לעקוב שוב אל אבותיך, ולמולדתך, ויהיה עמך. מה ויהיה עמך? אלא אמר לה, עד אחריכם, הבת עמך. הכרה זה ביתה. כאנו להלאה, אמרו להלאה, ענה יהיה עמך, ביתון ביתה בידך, ותרסה שבטי. והיינו תכתיב, אני בפועי פתן, מת עליי רחל. עדיי הבא. ובדיני הבא, מדעת התחייה, תהיית, פרדיה, דיורה אחרה, נצלה ביתה בגיני ותארה ימיה.
כן. אז בואו נראה מה הוא אומר. תא הזה, בואו ראה, ויזכור אלוהים את רחל. אז אנחנו עוזרים לפסוק שהתחלנו בו לפני דף וחצי, וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה. אז אמרנו שברחל רשום עניין של זכירה, אמרנו שאצל רחל זה העניין של לה בזכותה תליה מילתה, אלא במזלה תליה מילתה, וזה העניין של בני חיה ומזונה, והיא צריכה להיפקד בבנים מצד הזכירה. כן, ואמרנו שעניין של זכירה זה גם עניין של פנים. ויפתח, כן, וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה. אז אומרת, תרין זמנין אלוהים, אלוהים. אז בפסוק הזה, ויזכור אלוהים את רחל, אחר כך וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה. אז למה כתוב פעמיים בפסוק אלוהים? היה יכול לפסוק להגיד ככה, ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה ויפתח את רחמה. אז למה ויזכור אלוהים את רחל, אחר כך וישמע אליה, כן, אלוהים ויפתח את רחמה. אז זה פעמיים אלוהים. דרך אגב, שלרבנו הארי יש ייחוד שמכוונים בפעמיים שם אלוהים, כן, עם ניקוד מסוים, ואז פשוט המחשבות הזרות שמטרידות את האדם נעלמות. אז יוצא שלכאורה אלוהים זה דין, זה שם של דין, אבל תמיד הדין, אין הדין מתמתק אלא בשורשו. ואז ברגע שיש לך פעמיים אלוקים, אז זה יכול לסייע לאדם לסלק ממנו מחשבות שהן לא תיאורות. אז מה עכשיו עשינו? אז עכשיו הוא אומר, ויפתח את רחמת תרין זמנין אלוהים המי, אלא חד מעלמא דדחורה, וחד מעלמא דנוגבה. אז חד מעלמא דדחורה, ואמרנו שמי נקרא עלמא דדחורה, פה אמרנו איזה עשרות פעמים, מי נקרא עלמא דדחורה? לא פחות ולא יותר הבינה. דחורה הבינה זה אמא, אמא עלמא דדחורה. אז הסברנו, השפע שיורד לעולם התחתון, אז זה אנחנו, העולם העליון זה בחינה של יותקה. פה העולם התחתון הוא מונהג על ידי וווקה. אבל מי נותן להם את כל השפע על הוווקה? הבינה. כל השפע עובר דרך הבינה. ממילא היא נקראת עלמא דדחורה, כי היא המשפיעה. ואמרנו בלשון הזוהר ובלשון הקבלה תמיד, מי שמשפיע הוא יקרא בחינת דחורה, ומי שמקבל הוא יקרא בחינה נוגבה. ולכן אדם צריך להיות מאוד גמיש בשכל, כי התורה דיברה בלשון בני אדם, אבל לא להקשים את הדברים, ולדעת שההשפעה הרוחנית תיקרא בלשון של זיווג, או בלשון של ייחוד, או בלשון של העברת שפע. ולכן הנותן את השפע, המידה שנותנת את השפע, המידה הרוחנית שנותנת את השפע, היא תיקרא זכר. המידה שמקבלת היא תיקרא נקבה. אז יוצא שהבינה שהיא אם הבנים, היא נקראת עלמא דדחורה, כיוון שהיא משפיעה את השפע הרוחני שהיא מקבלת מהעולמות העליונים. מה?
גם קיבלה.
נכון? אז ברגע שהיא נותנת,
כל אחד, רק
אמא. לא, אמרנו שכל אחד, נכון? אמת, בכל אחד כשהוא מקבל, כל עולם שהוא יקבל, יש לו צד דחורה וצד נוקבה. ובזמן שהוא מקבל יקרא צד נוקבה, ברגע שהוא נותן, הוא יקרא צד דחורה. אבל, כיוון שהבינה מופקדת עם הבנים, היא מופקדת על הבנים, להשפיע עליהם, נכון שהיא מקבלת. כשהיא מקבלת, זה יהיה בחינה של זיווג העליון, שיקרא זיווג אבא ואמא. אז זה יהיה בחינה של המקבלת. אבל, כיוון שהעיקר השפע לעולמות התחתונים ממנה, אז הזוהר מכנה אותה בשם עלמא דתחורא. היא יותר משפיעה, זאת אומרת, העיקר שלה, לכן היא נקראת, למה היא נקראת אהיה, שם אהיה? ענה, ככה אומר הזוהר, למה הבינה נקראת בשם אהיה? ענה עתידה להולדה. מלשון עתיד, אהיה, אני עוד אהיה, למה? אני עתידה להוליד. כל רגע הבינה, מה שעושה, משפעת שפע לעולמות התחתונים. מחיה נותנת לבב לשם החיים, זה קודשה ברכוש חינטה, שהם הבב משפיעים פה לעולמות התחתונים, אז היא כל הזמן עתידה, אני עתידה להוליד, עתידה, כל הזמן מולידה להם שפע חדש, כל הזמן מולידה שפע חדש. זה הענה עתידה להולדה. אז למה פעמיים אלוהים? אז בחד עלמא דתחורא. אז מי זה עלמא דתחורא? שזה הבינה שהיא משפיעה לעולמות התחתונים. וחד עלמא דנוגבה, זה מי זה? זה הבחינה של המלכות. מי זאת המלכות? אמרנו שמי משמשת כמרכבה למלכות עד שיעקב ייכנס לארץ ישראל? לא פחות ולא יותר מרחל. אז יוצא שהשם אלוקים השני זה הבחינה שמתלבשת על רחל, זה השכינה בעצמה. רחל היא המרכבה על השכינה. ברגע שיעקב אבינו רוצה להתחבר יותר בשלמות לשכינה, והמקום היותר שלם להשראת שכינה זה ארץ ישראל, הוא צריך להיפרד מהמרכבה הזאת שתיקרא רחל, כן? ולכן מתה עליי רחל, וזה העניין של פדן, מלשון פדן זה מלשון פרד, זוג, סליחה, כן? זה לשון של זוג, זה העניין שצריך להיפרד כדי להתחבר בזיווג יותר שלם עם השכינה מארץ ישראל, אז פשוט המרכבה שתיקרא רחל אמנו נפרדת מהשכינה, והיא עתידה להתחבר עם ארץ ישראל ועם יעקב אבינו בארץ ישראל. אז יוצא איפה שהחיבור לשכינה זה עניין של ההלבשה פה בעולם.
זה פעמיים
אלוקים? מה הליקויים הראשון? עכשיו טרחנו להסביר חצי שעה. נסביר עוד הפעם. זה הבחינה של הבינה שהיא משפיעה. כן? ושם זה גם תלוי העניין של מזלה. למה? כי ידוע שהאבא ואמא הם נקראים קצרי הקומה. ודקנה דאריך הוא מחפה, לכן הם גם נקראים על מה דהתקסיה, אחד הסיבות, שעות סיבות, אבל למה? כי הזקן של אריך הוא חופה עליהם, הם נמצאים מהגרון ועד החזה, שם הם נכסים בזקן של אריך, והזקן של אריך זה המזל השמיני, שזה החלק הקדמי של הזקן, והמזל ה-13 שהוא החלק הפנימי של הזקן, כן? ביניהם יש את המזל שהוא נקרא לאלפים, כן? שזה המזל שהוא בספירו זה התשיעי, כן? אז השמיני והשלוש עשרה הם שניהם מכונים בשם מזלה, כן? ויש קוראים לזה מזל עליון, מזל תחתון, אבל הזוהר מכנה את שניהם ביחד פעם עם מזלה. אז זה סוד העניין של ההשפעה הזאת של נוצר ונקה, זה מה שמסביר רבנו ארי, לא בזכותה תל ימילתה, לא העניין של הזכות בחינה של הדינים של לאלפים, אלא נוצר ונקה, זה השפע שמשפיע, וממילא הייחוד הזה גם יש לו כוח להבריח את כל החיצונים מהעולם, וגם הכוח לתת את השפע לאבא ואמא להתייחד ולהוליד שפע לבנים. אז זה העניין שלא בזכותה תליה מילתה אלא במזלה, באותם התיקוני דקנה של אריך, של הכתר שהוא נותן לחוכמה ולבינה, ומלא הבינה יכולה להשפיע את אותו השפע, ואז אין מקטרג ואין מסתין ואין פגע רע, ולכן אפשר לזכות לבן לחיי ומזונה, אף על פי שמצד הזכויות של האדם לפי שורש נשמתו, איך שקוראים לזה, כמה מה זה, אין לו זכויות, אבל אם הוא מגיע לבחינה שנקראת מזלה, אז הוא זוכה לזה בבחינה עליונה שהיא מה שנקרא דרך עוקף, עוקף יריחו, עוקף גיהנם, זה עוקף את כל המקטרגים ואת כל המסתינים. מה? זה יחוד שעושים לפני השופר, זה יחוד שנעשה בשופר. מה?
איש אל אחיו,
איש הרבה, זה הרבה, זה פועל בהרבה מקומות כדי לסלק את המקטרגים ואת המסתינים, ואז מי שזוכה לזה זוכה. אז זה הבחינה של האלוקים השני, זה הבחינה של העלמת התאה, שהיא בחינת הנוגבה, שזאת רחל, והיא אז אמרנו, אני חוזר, אלא אחד עלמד את חורה ואחד עלמד את נוגבה, בגין דמזלת עליה מילתה כד התעת רחל בשמה דה דכתיב יוסף השם לי בן אחר. אז היא מתחברת עם שם הוויה, כן? ידע יעקב דאי התחזיה להשלמה כולהו שבטין. אז היא צריכה להביא את השלמות של השבטים, שמי זה יהיה? זה בנימין, שהוא בחינת המלכות או עתר את היסוד של השבטים, זה שלמות. ולא תתקיים בעלמה בגין כך בעל המזל ולא יחל וכד מתה זמנה דבנימין. אז זה למעשה משלים את השאלה הראשונה ששאל הזוהר, למה יעקב לא יכל להמתין את בבית לבן עד שיוולד בנימין, אלא הוא ידע שהחיבור של השכינה צריך להיות דווקא לא בארץ נחר אלא פה בארץ ישראל, והשלמות זה ממש, כן, זה צריך להיות על הגבול, ובנימין נולד בחיבור בין חוץ על הארץ לבין ארץ ישראל, וזה הבחינה של למעשה התיקון, כן, זה אותה הבחינה של התיקון, זה בחינה של עטרת היסוד, זה סוד הברית מילה, זה סוד הסרת העורלה, זה סוד של הרבה הרבה דברים, שאותה הבחינה היא ממש מפרידה בין הקדושה ולבין הטומאה, וזה מה שפתח הזוהר, שזה תלוי הכל, ואיפה זה הכל תלוי? זה תלוי פה במחשבה של האדם. כל דבר שאדם עושה, כל דבר שאדם עושה, הוא יכול לעשות דבר הכי 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 קדוש, אבל אם הוא פוגם פה, הוא עושה את התורה קרדום לחפור בה, וחס ושלום מקצץ בנטיעות, וחס ושלום גורם שפחת תירש גבירתה ועבד כי ימלוך וכל שאר הדברים הלא טובים. הכל תלוי פה במחשבה. אז אדם צריך לדעת, בפרט בלימוד הסוהר ולימוד הסוד של התורה, ועל זה צועק ובוחר רבי שמעון בר יוחאי ובוחר רבינו חיים ויטל בהקדמה לשער ההקדמות שמובא בהקדמה לעץ חיים, שהגלות הכי קשה של השכינה, שימסרו סודות התורה לחיצונים. ותדעו שבדור שלנו זה הרבה 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 מתקרב לדבר הזה, זה מפחיד מאוד להגיד את הדברים האלה, ואתם רואים שכל אחד היום שאין לו לא ריח של תורה ולא ריח של יראת השם, שיכול לפזמן לך כל מיני עניינים בדברי הזוהר והקבלה ודברי רבנו הארי ורבי חיים ויטל, שאתה יכול חס ושלום לסגוד לו אותו אדם, וכולו רע מעללים, ואפילו שהדמות שלו לא תיראה כדמות של אדם שלא שומר תורה ומצוות, אבל כל דעביד לגרמי הוא דעביד בעוונותינו הרבים, וגם אתה יכול לראות מהסטרה אחרה הגלוי בערב רב, שהם מחזיקים בדברי תורה, ועד שמלמדים גם גויים וכל מיני גויים עם שמות, וגם גויים וגם גויות, כן? אבל תדעו שלא מיני ולא מקצתה. ואני אגלה לכם עוד סוד, שהם חושבים שיש להם אחיזה, כשברוך הוא נותן להם השליה, כן? וכל הרוצה לטעות, גמרא אומרת בעבודה זרה ובעוד כמה גמרות, שרוצה לטעות יבוא ויטעה, דהיינו אם ללצים הוא יליץ ולענבים ייתן חן, דהיינו אם אדם לצן הקדוש ברוך הוא מתלוצץ עליו ונותן לו להבין שהלצנות שלו היא האמיתית, והוא יחז בלצנות שלו. כן, אבל אם הוא ענב שהולך בדרך הענבה, אז אז הוא יקבל את החן, וזה חן לא סתם חן. לכן התורת הנסתר נקראת חן, חוכמת הנסתר. אז למי הוא ייתן את החוכמת הנסתר באמת, להבין את עומקי התורה? למישהו ענב. הוא אומר למישהו ענב, המדרש אומר שאין הקדוש ברוך הוא משרה הענבה, ואין לא יקרא ענב אלא מישהו חכם, עשיר וגיבור. שלוש דברים, כן? יכול להיות מישהו זוכה לענב. למה? כי אם הוא טיפש, במה הוא יתגאה? אין לו טיפה חוכמה, כן? אביל מחריש חכם מחשב, הוא רק יפתח פי וכולם ידעו מיהו, אז הוא לא יכול להיקרות. מה הוא יהיה בענבה? הוא שותה כל הזמן, משחק את עצמו, רק יפתח את פיו, ידעו שהוא אהבל בן אהבל, בן לאהבל אהבלים. אז אין לו שום חוכמה. אז הוא לא יכול להיות ענב אם הוא לא חכם באמת. אותו דבר אם הוא עשיר. כן? יש כאלה, יש להם אוטו ביאנקי, או שכתוב עליה רכב הספנות, או שכתוב לו טרנטה, אבל לפניך. ומה הוא מתגאה? באיזה גרוטאה? למרות שהיום אנשים רוצים לעשות אנטיקה, אז קוראים לגרוטאה דבר שהוא יקר הערך, זה שעוד סוג השליה של בני האדם. תכלס, תגיד לו לשבת עם הטרנטה הזה בלי מזגן וכולו מזיע רק שופוני, או לשבת באיזה אוטו מפואר עם מזגן ועוד כמה שכלולים, אפילו אנחנו קצת נכנסים לגשמיות, מה לעשות שאנחנו בני אדם? ודאי שיותר טוב לשבת ברכב ממוזג ונוח עם כל מיני, מאשר לשבת באיזה אחד שהקפיצים שלו נתפסים לו ולא לא משנה איפה. אז זה ודאי שככה, אבל העולם הוא משקר את עצמו. אבל אז יוצא שמה יש לו להתגאות? אם הוא עני, במה הוא יתגאה? שמה איפה הגאווה שלו? אלא אם הוא עשיר והוא אף על פי כן מתנהג בפשטות ובצניעות ועושה עם הכסף ודאי צדקות לרוב, אז השואב אשר חלקו, הוא יכול להיקרות ענב. אותו דבר בגבורה, כן? זה כמו ש... במה הוא יכול להיבחן שהוא גיבור, כן? אם הוא... אין לו כוח של יתוש, והוא כל הזמן מנפנף שהוא, תזהרו, יודע, אומנות לחימה. הוא רק לא רוצה להשתמש בה. אז הוא מפחיד את הזבובים. אבל אם הוא באמת אחד שהוא לוחץ לך את היד, ואחר כך אתה סופר את הפרקים שיש לך ביד, ואף על פי כן הוא מניח אותך, אז זה יכול לקרות ענב בגבורה, שהוא באמת יש לו כוח והוא לא משתמש בו. אז השרב אשר חלקו משתמש בו להציל את עם ישראל. אז זה יקרה. אז משה רבנו היה לו את כל המעלות האלה, המדרש אומר, הוא יכול לקרות ענב, התורה בעידה עליו, אבל האדם שאין בו את המעלות האלה לא יקרה ענב. אז לענבים הוא ייתן חן. אדם שמתגבר, איזה הוא הגיבור? הכובש את יצרו. ואיזה הוא העשיר? השמח בחלקו. כן? וזה הוא החכם? הלומד מכל אדם. תראה, אדם שלא מחזיק כתיבותה לנפשי, אומר, הוא יש לו כבר שני כפתורים, אחד לווליום, אחד לתחנות החרדיות בלבד. אז הוא יכול לכוון את זה איך שהוא רוצה, יש לו שני כפתורים מאחורה ומי ידבר איתו, כן? למה זה קוראים אותו פרק? פה רק אני קובע. אז הוא שם, יש לו כבר הבטחה שאף אחד לא יזוז בלעדי הפרק, אז רק הוא קובע מה יהיה בעולם, ואף אחד לא יכול לנצח אותו, אז הוא לא יקרא לא גיבור ולא חכם ולא עשיר. אז החכם והעשיר והגיבור, הגיבור כובש את יצרו, עובד על היצרה כל יום, מתעורר שלא תעלה בו גאווה, לא אם אמר איזה חידוש תורה אז הוא עכשיו מרגיש כולם נהנים מה שאמר, או שיש לו איזה דבר חוכמה והוא עכשיו חושב שמי היה מחדש חידוש כמו שהוא חידש, מי משה רבנו ועד עתה לא קם אחד שיחדש כמותו. וכן על זה הדרך האדם שיודע לקבל כל דבר אפילו מתלמיד קטן, אז זה יקרא עשיר, זה יקרא חכם, זה יקרא גיבור, ועל זה העולם העולם עומד. ולכן זה הבחינה של של הענווה. אז זה מה שהוא אומר. אז עכשיו הוא אומר, ורחל מה היה איתה? תכתיב ויאמר אדוני אל יעקב. כן, אז סליחה, אני דילגתי איזה חצי שורה. אז בגין כך, באה למזל, ולאי, אז הסברנו שיעקב אבינו הבין שבנימין צריך פה להיות בגבול לארץ ישראל להיוולד, כי אז השלימות, החיבור עם ארץ ישראל והשכינה יותר בשלמות, וממילא הוא גם ידע שהוא יצטרך להיפרד מרחל אמנו עם כל הכבוד. ורחל מתחברת עם שם אביה ברוך הוא. ולכן היא אומרת, יוסף השם לי בן אחר. זה הבחינה של בנימין, ולכן רחל לא פחות ולא יותר, השנים שהיא חייתה פה בעולם, 26 שנה. כנגד שם אביה ברוך הוא. דהיינו, זה חיבור של השכינה בשלמות עם קודשה ברוך הוא, שהוא רמוז בשם אביה. יראו עינינו ונזכה לראות אותה בתחיית המתים, יחד עם כלל עם ישראל, והיא יכולה ללמד אותנו הרבה חוכמה. כי הם הבנים שמחה, כן, והעניין של, אמרנו את זה פה כמה פעמים, שאדם בהשתדלות שלו יכול להתפלל, יכול להשתדל שיהיה לו בן תלמיד חכם, אבל הרצון זה תלוי אצלה. לכן הנוצר זה אצלה, והצינור זה אצל האמא, הכל אצל האמא. כן, היא יכולה לקבוע הכל. ורחל אמנו רוצה בטובת עם ישראל, כן, מבכה על בניה, מענה להינחם, אז היא מחפשת את הטובה של עם ישראל, וממילא אנחנו גם צריכים להוקיר לטובה. אז יש לנו אפשרות בכל חצות לילה, כמה שאדם יוכל, למרות שהלילות האלה מאוד קשים, גם מבחינה שצריך לקום, גם להספיק לסליחות, וגם זה, אז כבר כתבו הפרשים שתיקון חצות, תיקון חצות עדיף מעניין של אמירת סליחות. אז כל זה עניין שהשתתפות עם רחל אמנו, שהיא תיקרא אם הבנים. והיא השלמות של עם ישראל. אז היא מבכה על בניה, אבל אנחנו צריכים לדעת להכיר לה גם טובה, אז גם קצת להצטער על צער השכינה שהיא בגלות בעוונותינו הרבים.
מה זה? אנחנו תלויים בשכינה,
ואנחנו תלויים בה.
אנחנו בצער, שאנחנו בצער היא עוד יותר בצער.
זה כל צער אתם
בצער. לא יעזור לאף אחד. כן, אמר לי אבא פעם, לא אשכח את זה, זה לפני, אני לא מגזים, 60 שנה נסענו, ואולי זה אחת המסיעות הראשונות שלי. אני פעמיים נסעתי איתו, לא, כשהייתי ילד, פעמיים לקח אותי לקברי צדיקים, שבוע שלם. זה היה 100 יום כיפור, 100 יום כיפור. אז בדרך הוא היה מדבר כל הזמן דברי תורה, אז הוא דיבר, אמר, כל צער שיש אני יכול לסבול. הוא היה סובל מהכליות, וסובל מהלב, וסובל סחרחורות, היה לו בעיות גם נוירולוגיות. מה לא? לא אכפת לו כלום. כל הצומות, כל החצות, כל לא שינה מאומה. אני עד היום מזדעזע איך הוא יכול לעמוד בזה. איך? אז אמר, כל צער אני יכול לסבול, וכל מה שאני שומע יכול לסבול, אבל כשאני חושב על צער השכינה לא יכול לחיות. ככה אמר, אני לא יכול לחיות כשאני חושב על צער השכינה. הוא הבין מה זה צער השכינה. לכן את הישיבה הזאת הוא יסד אותה בקבר רחל. מבהיל, שהיה חוזר משם אחרי לימוד תורה וכל הזה, איך היה שמח. אני זוכר זמן נפצע סיני, אז הוא כבר לא לקח אותי. למה? פרופסור אלתרומד בישיבה, מיום שנכנסתי לישיבה, אין לי סוע. כשהגעתי גיל 17, לא יכולתי לסבור. אז ארגנתי בישיבה בצורה, אני ארגנתי ונתתי למישהו חברת קש. הוא ארגן אוטובוס, בלד לעומר, היה חופש. ואמרתי לו שאני נוסע. הוא לא ככה היה, אמרתי לו, אבל יש חופש לזה, ומה חופש? ונסענו, ואני כל מקום שהייתי, הייתי בוכה שם. למה נזכרתי שהייתי ילד. אז מה רציתי לומר? ברח לי מהראש. אז שהוא היה חוזה, אז מה היה? מבצע סיני, כן, נזכרתי. פרצה המלחמה. ואנחנו לא יודעים, אין רדיו, אין כלום, אין שום דבר. ואז אני, הוא הפקיד אותי בית הכנסת, הייתי בגיל, בגיל 8-9. והיה עוד איזה איש מבוגר שהוא זה, אבל אני הייתי צריך. פתאום אני רואה ששם ברחוב דוד ילין היה שם לוח מודעות, והדביקו מודעות אדומות מטעם הגה. עכשיו זה מנוסח בצורה צבאית. אני מנסה להבין, אני רואה שכל האנשים נבהלים והולכים, מסתכלים. היה שם הוראות שצריך לעשות הפעלה ולהדביק על כל הזכוכיות. דבק, אז עוד לא היה סלוטיפ, היה דבק ממש, עושים לרוק ככה, אז כן, חצי דלי של דבק נכנס לו לעד. ועשו אור, מכוניות האלה צובעים את המכוניות בירוק, שחור, שיראו בקושי שזה יש מכונית. בואי לא אבוי לו מי שהיה זה, והיו עוברים הגה פה, ומאה מאיזה חלון אור, צועקים, תחלו את האור. פחדו מהפצצות. ואני לא יודע, ואבא נסע, הוא ידע שיש מתח. לקח את הציבור ונסע לשם. ואנחנו יושבים פה, לא אשכח את זה פה בפינה, עם אמא, ומשקשקים. ברוך אתה, אדוני, דברים לך, שם כל מיני הדברים. מה קורה? יש מלחמה? אין מלחמה? מה צריך לעשות? ואיפה אבא? ואולי שהוא יצעקע בדרך. פתאום ב-11 בלילה הוא מגיע, היה צרות כי הוא צעק שם והיה שמח, אמר את ועדו לא יקרה כלום, עם ישראל יוצא מזה בשלום, יש קצת מה שנגזל, אבל היה שמח, לא ישכח. ודיבר, דיבר, 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 דיבר. אמא באה להכין לאוכל, לא, טעם איזה משהו, אמר לה, מה מלחמה, עכשיו אני יושב לאכול? הוא לא אכל לו, שבוע. והלך לבית הכנסת. ראינו אותו לרבע שעה. חיה, סירות נפש. על אמא שלו, זכותם תגן עלינו. אמרתי, זה כדי לעורר את נשמתו הקדושה שהתפלל עלינו. שנגאל. והכי צרה עם הערב רב, הם הורסים הכל, את השבת, את הכותל, כל דבר שקשור לשכינה, הם עוקרים אותו. וזה אשמים החרדים, כי כל הזמן הם אומרים, אמרת פוגע ברגשות שלי, אפקע עליהם ועל הרגשות שלהם. נשאם רגשות? מה הרגשות? נגיד ביהדות, אנחנו לא מדינה יהודית. אפילו זה קץ, שהוא חילוני, אז שאלו אותו, אמר, אנחנו מדינה יהודית. מה זה? לא הנפש. נראה שבאיטליה יעשו איזה דבר נגד הכנסייה או נגד הזה, או באחד מארצות ערב. אתה יודע שבחברון עד היום יש חוק שם, אסור לפתוח בית קולנוע, כי זה עיר קדושה. המוסלמים, אתה יודע מה הם עושים? וכולם פחדים מהם. כן, הפרעתי לכם. רק זה צער השכינה לדעת. כן. זכן המצוות. כן. חבוד. נו, נו. יש פתגם, אנא אמיר ואינת אמיר ומן יסוק אל חמיר. אני נהג ואתה נהג, מי נהג את החמורים והוליך אותם?
אבא יהיה עם אחר, אמר לאחד אחר, תחל הבת עמך, הקרד, יקרד ביתה. מכאן ולהלה, ענה אהה עמך, ביתול ביתה ועדך, ותרסה שקפים. ואני דכתיב, ואני ובואי פדן, ואת עלי רחב. עלי הבא, ובגני הבא, מילד ותחיה, אהי
ותחיה. לא, צריך לצאת את המיקרפון, לא לי. מיקרפון צריך הוא. לא שומע שום דבר. כן, נו. טוב, דף אחר.
קופסה
וחמוד בית. בסדר, נו, הלאה.
כן.
אבל תגיד לי איפה אתה קורא, אני אקרא.
שורה חמישית
מלמטה. שגעת אותי.
שורה חמישית מלמטה.
מה, אני צריך לספור?
שורה מתחילה, מהי
זה כל שרואה
מהי ואהיה עמך אלא אמר לה עד אחה רחל אבת עמך. אז אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב שעד אתה רחל הייתה עמו, כן, עיקרה דביתה.
עכשיו למה, מה הסוד? כיוון שיעקב אבינו בהנת תפארת וכל ביאתו לעולם הייתה להתחבר עם השכינה, כי הוא אות וב של ההוויה. והרי אנחנו כל העבודה שלנו לחבר יוד עם כה וכה עם וב ובב עם האחרונה. זה עיקר העבודה, זה עץ הדעת צריך לתקן אותו, זה הגלגולים שצריך לתקן, זה הנשמה, כל העבודה שלנו. וגם ימים נוראים, כל מה שאנחנו עובדים בימים נוראים על האחרונה. ויעקב אבינו זה שלך לא. אז לכן הוא לקח בהתחלה את רחל, שיהיה את הבחינת ההי. עכשיו שנכנסים לארץ ישראל, זה היא השכינה ארץ ישראל, זה פה. ואז הוא אומר לו שזהו, נגמר הסיפור עם רחל אמנו. אז איפה היינו? שוב אל ארץ אבותיך ומולדתך ויהיה עמך. מה ויהיה עמך? אלא אמרה עד אחר רחל ויהיה עמך יקרה דבתה. מכאן ולהלאה ענה אהה עמך ואת עול ביתה בהדך, אני אהיה איתך, ואת הבית שהיא השכינה אני אשא אותה איתך. תראה איזה הבטחה, איזה איך קדוש ברוך הוא אוהב את השכינה. בתריסר שבטים, והיינו דכתיב, ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, עליי אבא. אומר לו, מתה עליי רחל, עליי זה קרה. ובגיני אבא מלדה דחיה איהי ואתיה דיורה אחרה ונעת לבטה מגילי ליערה עמי. אז מה הוא אומר לו? ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. מי אומר? יעקב. מה זה עליי? אומר, בגללי, שהיא הייתה צריכה להסתלק בגללי, כי אני צריך להעיר בשכינה, אז היא לא יכולה להיות. ואז הלכה רחל ובאה במקומה השכינה בעצמה, והיא לקחה את הבית בשביל לגור איתי. תראה איזה דבר מבהיל הרעיון, ממש מבהיל הרעיון. כן, לא יודע, נזכרתי משהו מהבן איש חי באמצע וברח לי כאי, גם כן קשור לזה, מפחיד, מפחיד. נזכרתי, הוא כותב, הוא פידור שהבן שחי כאב לו מאוד מאוד שאביו נפטר. אני רואה את זה מתוך הספרים שלו. אביו היה חסיד גדול והיה נותן צדקות בלי סוף. נפטר בן 58, והוא היה ידיד נפש של רבי אליהו מאני. כשהוא נפטר, רבי יוסף חיים קרא לו משבר קשה מאוד מאוד. אתה רואה את זה מהספרים שלו. ולכן תראה זה חבל מאוד, חבל. לא יודע, יש אנשים רשעים ששתלטו על הכתבי יד. יש לו כתבי יד של דרושים לארבע שבתות השנה עד השנה האחרונה, הכל כתוב. הכל כתוב. מה שלנו יש, יש שני חלקים של בן איש חייל, זה בן איש חייל. ואחר כך איזה עוד חלק הוציא את זה, איזה אחד, גם הוא היה גנב, וקשקש שם, הוציא איזה קרח. ואחרי זה היו הקרחים, אני ראיתי אותם, אני אומר כמה שראיתי. אני לא יודע איפה הם, מה נהיה איתם, אני לא יודע. והוא תסתכל בסוף ספר, ולא מדפיסים את זה, אני לא יודע מי יחליט שזה שייך לאבא שלו. רשע, יבוא רבי יוסף חיים וינקום מהם. הוא כתב את זה בשביל לתת, שהציבור ילמד. יש שם, בסופו, שני אליהו. זה ספדים על אבא שלו. ואני קראתי אותם. למה, גם כשאני מורבי נפטר, היה לי קשה מאוד. אז רציתי לדעת מה מתרחש, מה זה, וקראתי אותו. אז הוא שם כותב דבר מבהיל מאוד. זה גם כן קשור לשכינה. ידוע שנשמות הנפטרים הם חלקים של השכינה. זה לא רק הנפטרים, גם החיים. אבל אחר הפטירה זה מאוד תלוי. שם העיקר הדין של האדם, האם הוא עשה חסד עם השכינה או לא. תסתכל כל מה שרבה אמר שם במסכת שבת, שמכניסים אדם לדין, כל השאלות זה קשור לשכינה. נסעת ונתת באמונה, מזה אמונה זה השכינה. קבעת עיתים בתורה, עיתים זה השכינה. ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר. כל השאלות, הכל ואיך, ורבי יוסף חיים מנתח את כל זה, והוא מבאר המקום שהנפטר שם מקבל לפי מה שהוא עשה עם השכינה. עכשיו הוא הרבה שאב מרבי אברהם אזולאי. הוא רבי אברהם אזולאי בחסד אברהם הרבה מעריך בזה. אז הוא כותב שם דבר מאוד מבהיל. למה עושים אזכרה לנפטר? מה המטרה? היום זה סעודה. והרבנים כולם שותקים. עכשיו לא רק זה, נפרצה הגדר, מביאים את האוכל לבית הקברות ואוכלים בתוך בית הקברות. זה נורא והיום נהיה. נורא והיום. ואין עם מה לדבר. אף אחד לא שומע. ואני יודע אפילו מועצות דתיות, כל הכסף שהם משפצים כאילו בית אלמין, דבר ראשון, הם משבחים את עצמם, הם מספרים לי שהם בונים מטבח ומקום לבשל אוכל בבית הקברות. השתגעו, אנשים השתגעו, עולם השתגע. עכשיו כתב לי אחד, לפני שבאתי לפה, רוצה לקרוא לילד שלו אל גיבור, כי יש לו אביעה, לא קראתי, כתבתי לו, העולם השתגע. שום שוגע. מה, אתה קורא לילד שלך על שם הקדוש ברוך הוא, מה, השתגעת? לא, העולם השתגע. כי אין הנהגה. איבדו את ההנהגה. אז שם הוא כותב שלמה עושים אזכרה לנפטר. הוא אומר, לא על הנשמה. הוא מקשה, הוא מביא סוגיות. נשמה נמצאת בגן עדן עליון. די, גם ראה את הדין שלה. ומדובר באדם שעשה מצוות, אז הוא נמצא למעלה. הרוח גם כן עולה, או בגן עדן הארץ, ופעמים, למשל בשבתות, בשלושה חודשים, עולה למעלה. הנפש היא בשבת גם עולה, אבל היא נמצאת בגן עדן הארץ. אבל, הוא כותב, יש חלק קטן מהנפש, זה נקרא הבלה דגרמה. הסוהר העריך בזה, וגם רבנו הארי מאוד. יש איזה זהבל של העצמות. זה כמו אבא אמר לי פעם, פעם היה נר קטן, היו מדליקים בלילה חיסכון בחשמל. מספר 3, מספר 5, ואט. היה בקושי שאתה תראה את הספסד שלא תתקל בו. אתה לא יכול כלום לעשות באור הזה. אז אמר לי, אתה מכיר את האור הזה? אומר, זה האור נמצא על הקבר, או על העצמות איפה שנמצא הנפטר, עד חיית המתים. ורבי יוסף חיים צועק על האור הזה. הוא אומר, כל מה שאנחנו עושים, אזכרות, והולכים למת, ובוכים ולומדים את זה, על אותו אור, שזה אור ששייך לנשמה. הרי מה זה? זה הולך שם המדרגות. הנשמה זה החלק הכי גבוה. אחר כך הרוח. אחר כך הנפש. ומהנפש נשאר, זה נקרא כסתה דחיותה. מעט חיות שזה הבלד דגרמה שנמצא בקבר. ושומר על הנפטר עד תחיית המתים. אז הוא אומר, זה הבלד דגרמה. הוא יושב בארץ צייה וצל מוות. במדבר. במקומות, איזה גלות, לפעמים בתוך האוקיינוס, לפעמים נמצא בג'ונגלים, לפעמים נמצא איפה שהעצמות נשארו שם. הוא שומר שם על המקום, ומצפה לתחיית המתים. הוא אומר, ועליו אנחנו בוכים, כי הוא חלק מהשכינה ממש. כל החלקים הרוחניים, אין רוחניות בעולם, זה רק השכינה. השאר זה סתרה אחרה. אז הוא מעריך בזה, אני לא רוצה להיכנס כעת לפרטים, שכל הלימודים וכל מה שעושים. אז מה אנשים עושים? במקום זה אוכלים. שכחו את הכל. היה פעם ספר מנוחת הנפש. זה היו קוראים בו ביורצייט, או בשבעה, בשלושים. היום מביאים לך איזה מרצה, מדבר שטויות. שהוא בעצמו לא יודע מה בין ימינו לשמאלו. הוא בעצמו, אני לא יודע אם יש לו תיקון בכלל. אני לא צוחק. הביאו אחד משוגע כזה, לא פחות או יותר, ליל תשע באב. ספר להם בדיחות לאנשים בליל תשע באב. השתגעו. צועקתי על זה, עכשיו הוא מפחד ממני פחד מוות. מה זה עולם הפקר? כל הרבנים שותקים. הולך לבית אבלים, מצחיק אותם. ויש לך את השני, מצד שני, הולך לבית אבלים, בלילה אומר להם י"ג מידות. והחידה צועק, וכל הפוסקים צועקים, והרמז, לא להזכיר י"ג מידות בחצות הראשון, אתה מתגרה בחיצונים. הוא הולך לבית האבלים, איפה שהחיצונים שם מתאחזים, ועושה עוד ג' מידות. שוגע. הוא המקום שלו בבית חולים. לא בסליחה, אתה לא צוחק. אז אין פה צף, אין צף צף. אז זה הסוד היא השכינה, כל זה השכינה. אז אומר לו, בגיני, אבא מלדי, דחיה איהי, זאת אומרת רחל, זה קשה מאוד, היא הייתה בגולת הכותרת. היא הייתה עיקרו של בית. ועכשיו, אין מה לעשות. הגיעו לארץ ישראל, צריכה לפנות. ואז היא עולה למעלה. אבל עכשיו היא גם... רחל זה השכינה, והשכינה זה רחל. מה זה תיקון חצות? כל זה, זה כל... שמעת ביום שישי אחד משוגע, מה אומר לי? אומר לי, לפי מה ש... היום אמרו, התירו, שנגיד רק על נערות בבל, אז לא יודע מה הוא שאל. קטעתי אותו במקום, וקטלתי את אבא שלו. אמרתי לו, יופי, אתם תהיו צנזורים, תחתכו מה שאתם רוצים, זה נהיה תיקון חצות. אמרתי לו, מחר יבוא אחריך עוד אחד, ויגיד, רק פסוק ראשון, על נערות בבל, שמשלנו בבחינו, זוכרנו את ציון, נוצאים את החובה. אחריו יבוא עוד אחד, יגיד על נערות בבל. אחריו יבוא עוד אחד, יגיד ענב. שאלו אותו, מה זה ענב? יגיד ראשי תיבות, על נערות בבל. אמרתי לו, ככה תקצרו. אחד כותב לי השבוע, תמיד חכם, הם תמיד החכמים, משהו ללמוד, כעליון ועד ה... אומר לי, אנחנו רוצים לקרוא סליחות מקוצר. איזה קטעים אתה ממליץ? אמרתי לו, תיגש לתנועה הרפורמית, שהם ייתנו לך, ואל תעשה אותי צנזור של הסליחות. תתביישו לכם, כך כתבתי לו. וכי לנו אין אבונות? הרי הגמרא אומרת שתלמיד חכם, אצלו השגגה זה זדון של אדם פשוט. וזהיר בתלמוד, ששגגת תלמוד עולה זדון. אין שכל. עכשיו למה? אין להם מורה דרך. היום אין מורה דרך, אין מי שיגיד. אז הוא שואל אותי, ומאיפה הראיה? תביא לי את המקור. אומר לו, את המקור לך לחסידה בגן החיות. תן לך את המקור. למה? הוא רוצה אחר כך להתחיל להתווכח. ויש ליצנים שלא אכפת להם. אז הופכים את הכל. זהו, מי שלא אכפת לו מהשכינה, לא שום דבר. כל העבודה שלנו בימים נוראים, זה לבנות אותה. תשאר חכם את דאדה, כמו שותק, לא מדבר. כל עשרת ימי תשובה, אנחנו בונים אותה והכל מגבורות. אחרי זה יבוא סוכות, הימים שבינתיים בין כיפור סוכות, ויבוא סוכות, בונים את החסדים. ולכן המפתח של כל השנה זה מ-א' בתשרי עד כף א' או כף ב', יותר נכון, בתשרי. נורא והיום. זה הכל בשביל השכינה. וזה הסוף לנו, כי זה אנחנו חלקים שלה.
יש נר,
לא? אה?
נר.
מה נר? אז תמכור אותו. אז אל תמכור. ויאמר.
נר לכבוד רבינו יוסף חיים.
או, צעק.
מאה
שמונת. מתי? אני אשתת הכל.
לכבוד
רבי נוסף חיים? מתי? 300. תגיד
בכל,
לא שמעו.
לא
שמעו. כמה?
לכבוד רבי נוסף חיים 300.
300, או, טוב שאמרת. כמה יוצא עופר? תוש מאות 56, תמשיך, נו. נו.
300. פעם ראשונה. 300 פעם שנייה.
360. כן, אתה. אני אגיד לך. כן, תוציא לי את הגרון עוד. לא מספיק תעייפתי היום. אתה יודע, אני ער משעה 5. בבוקר עד עכשיו. לא יצא לי לישון, ואני מרגיש לא טוב. והרופא כל הזמן צועק עליי שהשינה היא הבריאות שלך. מה אני אעשה? לא בשינה. נו.
360.
הוא רוצה שאני אדבר. זה עברת את האופר כבר.
360 פעם ראשונה.
אופר עם האותיות זה 360.
360 פעם שנייה.
אתה כותב עופר עם בב או בלי בב? כן? כי בשיר השירים כתוב יפה, טוב מאוד, טוב אתה עושה.
360 פעם שלישית זכה
אפילו לא התראה, לא תדליק נורה אדומה, משהו. אבל יפה, בשביל פעם ראשונה אתה... מי שברך אותנו כנושים ואם שק יעקב שם זה משמו יברך וישמור את השם הטוב
עמי בן אברהם.
עמי בן אברהם ששכה בהדלקת נר לכבוד רבנו יוסף חיים כאן עמה יברך את שקה את יעריך ימיו הטוב שותיו הנעמי כל אשר שני עסקים כל אשר יעשה יצליח כן יהיה רצון ואומר אמן. אז אמרו כמה סימנים היה שהוא היה נשמת יוסף הצדיק. נר זה לכבוד אדוננו רבנו יוסף חיים בן רבי אליהו בן רבי משה חיים זכותו תגן ועדנו ועד כל ישראל שם שבחייו היה מתפלל על עם ישראל ומברך אותם הן הפרט והן הכלל כך יעמוד עכשיו בשמיים עם כל הצדיקים ויבקשו רחמים עלינו לגאול אותנו גאולת עולמים ברך את
אברהם בן רחל
אברהם
בן רחל
בן רחל שהשם ממלא משעות תקבול לטובה מה אתה צריך?
בריאות
בריאות איתנה נורא מעריה יסיר ממך כל חולי מחלה ישליך אותם על ראש אויבינו ושנאינו ילכו הם כפרה עליך ובעזרת השם תהיה בריא וחזק אני הייתי השבוע בחדר מיון של אל קרם ולידי ברוך השם מת גוי ואמרתי זה חליפתי
הייתי אותך לפני חצי שנה אצל הרב פרץ לפני חצי שנה הייתה בנבי שענן אצל הרב פרץ הייתי שם
בחיפה
חיפה
לא עשו כביש שקצר את זה צריך להסתובב שם את כל הסיבובים יעלו הרים ירדו בקעות כן אז איפה היינו על מה היינו מדברים בדיוק שהיה נשמעת יוסף הצדיק אז תשמעו כמה דברים יפים ככה אמרו עליו בהספד של השבעה אחד שהוא היה, שהיה ילד בן שש, אחותו דחפה אותו, הפילה אותו לבור. אני היה אחד בישיבה, לא אזכיר את שמו, נפטר כבר. היה מתגאה שהוא נכד של אחותו. אתה שתוק, שתוק, שתוק. סבתא שלך הפילה אותו לבור כמעט. אז יום אחד, לא יודע מה, היה דחפה אותו, והבור היה פתוח, נפל. 30 מטר מזל הלכו צעקו קראו והלכו הוציאו אותו עם חבדים והחבצו אותו אז אמרו שזה היה כנגד הבור שהיה יוסף בבור אחר כך בשנת תרמב כמה הוא היה הוא נולד תקצד צד ידלת תיקח 6 תוסיף על 42 48 בין 48 שם אותו בכלא 9 חודשים העלינו עליו עלילה כמו שהעסקים של המשפחה היו רשומים על שמו והערבים ממח שמם גנבו וגזלו ולכו עוד העלינו עלילה אז הוא ישב בכלא 9 חודשים כמו יוסף הצדיק היה בכלא גם הוא היה בכלא אחרי זה היה זה אז הוא בגלל זה איזה 7 שנים לא יצא לדרוש ואיך אני גיליתי את זה היה אצלי הדרשות שלו כתבי יד אחרי דוד חיים ואני רואה ויש הרבה תאריכים פתאום אני אומר ריבונו של עולם גנבו את הדרשות למה? פתאום אני רואה תרמב אין ופתאום מתחיל תף רש נון ערב ראש השנה תף רש נון אז יום אחד שאלתי את חכם דוד חיים הנכד לא לאיזה פעם אחרת אך יום אחד הוא אמר לי הוא גזר על עצמו בגלל שהוא היה בכלא פחד שזה יהיה חילול השני מזה חילול השם וזה אז הוא גזר על עצמו סגר ולא יצא לציבור אחר כך כנראה דיברו איתו או שהיה לו איזה גילוי מלמעלה ואז יצא החוצה ומאז אתה רואה שנה אחרי שנה אותו דבר למשל בדרשות של ההפטרות ראיתי, היה אצלי הרי הוצאנו את הספר זכיתי להוציא את זה אז אני רואה כל מלא פתאום מגיע שבת פרשת שמיני אין אז התחלתי לחקור מה קורה פה מה נראה, זה 7 שבתות של פרקי אבות אז במקום לדבר על ההפטרה, היה מדבר על האבות, הוציא כמה ספרים, ועדיין יש בכתובים. הוא הוציא על אבות, חסדי אבות, הוציא ברכת אבות, שלום. אין, אני עקבתי, לא היה חכם ספרדי שלא הוציא ספר פירוש על פרקי אבות. כולם ככה היו. קיצור, אז ככה היה איתו. עכשיו יוסף הצדיק, אחר כך, מה היה פטירתו, הוא כל שנה היה נוהג באלול, נוסע לקבר יחזקאל הנביא, לאיזה שבועיים. שם היה מניין, יש שם אנשים, זה לא מנהג בגדד, אבל בסדר, יהודים טובים, היה התפלל. המקום קוראים לו צ'יפל, בערבית, צ'יפל. שם זה היה קבר יחזקאל הנביא, וזה קומפלקס של בניינים. למה? כי הערבים היו מאמינים ביחזקאל הנביא, והם קוראים לו שייך יחזקאל, שלהם כאילו. לכן תראה, כל עיראקי שני קוראים לו יחזקאל. למה? בכל המועד הנשים היו נוסעות לשם, ונודרות. נאבי, יקוראים לי לולד, קוראים לו יחזקאל. הנה גם הוא קוראים לו יחזקאל. אני הבן שלי קוראים לו יחזקאל, השם הסבא. אז כולם, או חזקאל או עזרא, ולפעמים שניהם ביחד. אז כאן עזרא. עזרא הסופר היה קבור שם, הולכים לקברו, מקום אחר לגמרי. ויחזקאל הנביא שם. אז הוא היה הולך. כנראה היה יודע שיש לו ניצוץ. כי יוסף גמטרי יחזקאל. גם ציון, אותו גמטריה. אז הוא היה הולך לשם, יושב, לכן כתב אפילו, תראה, בעוד יוסף חי בסוף, קונטרס מראות יחזקאל. והוא מביא את תשובת רבי גאון, שפעם נפלה הכיפה שם, ומצאו זוג תפילין כמו שיטת רבנו תם. וזה עשה מהפכה בעולם, ששיטת רבנו תם הייתה כבר קדומה. ולמעשה הזוהר מביא את זה. הזוהר כותב, הוויות מלגב, זאת אומרת, ההים באמצע, יוד כקבע, זה סדר של רבנו תם. אז בקיצור, זאת אומרת, לא רבנו תם המציא את זה, הוא דגל בשיטה הזאת, שזה הדבר שלום. אז בקיצור, אז הוא היה שם, אז הוא נסע לשם, שם החלה שנת תרסת, 109 שנים, לפני 109 שנים חלה שם. אז לא יודע, היה רופאים, לא היה רופאים, אז כן. טיפלו בו יום, יומיים, עלה החום שלו וקיבל כל מיני זה. אז שלחו לבגדד להתפלל. בבגדד הם היו חכמים, שלחו לירושלים ולעוד מדינות לבקש עליו רחמים. חם ציון חזן היה פה, בירושלים, הוא היה יד ימינו. הוא הלך לרבי אברהם עדס, הלך לכל חכמי הקבלה שהיו פה בשעודווק, ועוד שהתפללו על הבן איש חי. זה ידוע. ואז, בלילה, כמו הלילה, היה רבי אברהם עדס יושב לומד בבית. ואשתו הייתה יושבת מפה עם אחותו. אחותו כנראה הייתה אלמנה, לא יודע מה היה, וגרה איתם. אז הייתה יחד עם אשתו. פתאום הוא צעק עליהם, למה חיבאתם את הנר? אני לומד. אמרו לו, לא חיבאנו הנר. בחינה. הנר דולק, הנה. הסתכל, רואה, כן, הנר דולק. אמר, כנראה, רבי יוסף חיים, קרא איתו מה שקרה. הלך, מיד קם, הלך לשושנים לדוד. שם אז היה המרכז של הרבנים הבבלים. היה חכם ציון חזן ממונה שם, עוד לפני שנבנתה פורת יוסף, בעיר העתיקה. ראה את חכם ציון חזן, שאל אותו, תגיד, אתה אמרת לי היום להתפלל רבי יוסף חיים, מה מצבו? אמר לו, אני קיבלתי טלגרמה שיש שיפור. לפני חצי שעה, מברק, הראה לו את המברק. אמר לו, בסדר, שתק, לא ענה לו, וחזר. והנה, אחרי חצי שעה, בא רבי מציון חזן אליו, ואומר לו, למה שאלת אותי? אומר לו, למה אתה זה? אומר, הנה, קיבלתי מברק שהוא נפטר עכשיו. באותה שעה שאתה היית אצלי, חצי שעה לפני, זאת אומרת, מתי שהוא ראה את הנר נכבה, הנה, זה הראיה. אז אמר לו שכן, אני ראיתי מלאכים לוקחים אותו, מביאים אותו לירושלים. עכשיו יש טיפשים שפרשו את זה בצורה מעוותת, כי הם עמי ארצות. יש פרקי דרבי לעזר, הוא כותב, שצדיק שנפטר לחוץ על הארץ, המלאכים עושים לו לוויה, מביאים אותו לכאן, מעלים אותו דרך מערת המכפלה למעלה. לעומת זאת, רשע שמת פה, כמו אלה רשעים שמתו לאחרונה, באים מלאכי החבלה, לוקחים אותם לאוקיינוס, לטורקיה, לא יודע לאיזה ג'הנם, אצל רדואן, יש הרבה מקום. אז זה כל העניין. עכשיו, מה היה הסוד? עד שהביאו אותו לבגדד, היה תתוו לחודש אלול. הוא נפטר ביות ג' אבל הלוויה, מורבי היה בלוויה, בתתוו לחודש. אז אמרו, כמו יוסף הצדיק, שהוא נפטר במצרים, אחר כך העלו אותו שכם וקברו אותו שם. כל מה שהיה אצל יוסף, היה אצלו. זכותו תגן עלינו ועליכם. ברך בכתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות, בריאות איתנה וחיים טובים. ותזכו לכל מילה דמיטב, אתם בכל הנלווים עליכם. אמן.